גורי אלפי, גלית חוגי,
תוכנית הבוקר.
יום חמישי, 9 בינואר, ט' בטבת, תשפ"א. קשה, בוקר קשה.
עוד בוקר קשה, אנחנו כבר יודעים מה עושים בבקרים קשים.
מה עושים?
אומרים את התאריך, אומרים מי הותרו לפרסום, נושמים קצת. זה מה שעושים. הפתיע אותי הידיעה אתמול על גופות החטופים שחולצו, זאת אומרת, סליחה, גופת החטוף האחד שחולץ.
כן, יוסף אלזיאדנה.
כן, ובנו חמזה שלו.
שיש ממצאים, לא יודעים, כן. לא סגור.
מספרים איך הדבר הזה פתאום קרה והתאפשר?
מה, שמצאו אותם ואת החוטפים שלהם גם.
כן, הסיפור סופר?
לא יודע.
כן. אז זה... כל הזמן המלחמה הזאת עוד מפתיעה, זה כמו... אז איך הם עוד שולחים טילים? אז איך עוד יש מחבלים? אז איך פתאום מצאו? כן. כאילו קורה שם דבר שאני... אני לא יודעת איך הוא מתנהל בדיוק.
כן. אז בזעם הכללי, והתסכול הכללי, הנתון הוא 29 חטופים נרצחו בשבי חמאס. זאת אומרת...
רגע.
29...
מה זה ההגדרה של נרצחו?
אוקיי, מה ההגדרה? כן. הם היו בחיים.
נרצחו על ידי חמאס או שזה כולל הפצצות
אוקיי,
צהל?
אוקיי, אני אנסח את זה אחרת. 29 חטופים שהיינו יכולים להציל.
זה משפט שקשה לי איתו מאוד,
אבל
מאוד.
אבל זאת האמת. ועל זה אנחנו נצטרך לתת תשובות.
29... אנחנו גם נצטרך לתת תשובות על זה שזה 29 אנשים שלא היו אמורים להיחטף.
בסדר. ברור. אבל יש כאן משהו שהוא in reach, את יודעת, כבר היינו בעסקה אחת, כן. והיינו זה. 29.
כמו כיתה.
29 נרצחו, נהרגו בשבי חמאס. 8 אגב חולצו בחיים, במבצעים צבאיים. הירואים
אתה קורא את הכותרת הזאת וישר עובר בראש רגע מי?
כן, מי, וגם ארנון זמורה, וכן, ואתה חושב על הרבה.
כן, בהחלט.
חושב על הרבה, וואה. על מחיר, על מחיר כבד.
זכרת, לא ששחב
כן,
על זה.
כן,
נכון,
כן,
נכון,
בטח.
נכון, נכון, נכון. זה לא שאלה, אבל של מחיר. אנחנו יודעים שבכל מה שקשור לחטופים, יש חובה חד משמעית, מוסרית, מעין כמוה, וזהו, וזה הדבר, ואנחנו... לפני שהתחיל השידור, אמרתי לך, בוא לא נגיד את הכותרות האלה. מתקרבים, לא מתקרבים, מתקרבים, לא מתקרבים. אבל אני שמחה לשמוע שיש צוות ישראלי שעוסק בזה. למרות שלפעמים אולי זה שהם לא עוסקים, זה אומר שיותר קרובים, לא יודעת איך זה עובד שם. אני, כמו כולם, כאילו, מהכותרות של הדבר, אבל... אפילו להחזיק את האופטימיות זה כבר קשה. ואני מקווה שהעולם יפתיע אותי כמו שהוא עושה כל הזמן. כי זה כן אפשר להגיד על העולם. שהוא מפתיע, וואו. דבר שלא חשבת ש... מה? כן. אז בסוף זה כן. אז זה זה. אז פעם אחת שיפתיע לטובתנו, מה אתה אומר? למה לא?
הלוואי. הלוואי.
יש סיכוי כזה.
שים שיר?
כן.
שים את ניצחונות קטנים.
קניתי.
באירוניה הקטנה.
קניתי, וואו. טוב, ניצחונות קטנים, נלך עם זה. בכלל, זוכר את ה... כבר לא אומרים את זה. הניצחון המוחלט, זוכר שזה היה?
ברור, ברור, ברור.
אז כבר לא אומרים את זה.
טוב.
כי זה כבר נראה מצחיק. זה היה מצחיק גם בהתחלה.
לא יודע אם זה היה מצחיק, זה היה משהו שכנראה...
לא, נהיה מצחיק.
אני חושב שזה משהו שהיינו צריכים לשמוע, ומשהו שאנשים היו צריכים להשמיע, כדי שילכו אחריהם.
אבל היום זה נראה כאילו...
זה נראה מופרך, כי מלחמה היא דבר מופרך.
וגם כי הסיטואציה הסתבכה.
גובה תמיד את המחיר האולטימטיבי.
אין שום ספק, אבל גם הסיטואציה הספציפית בעזה,
כן.
מהדברים שאני יודעת שהם לא רבים, היא הלכה והסתבכה כל כך, כאילו הביטוי הבוץ העזתי הולך ללוות אותנו בשנים הקרובות.
אני מקווה שלא. באופן...
איך נקווה שלא? אין, זה לא ריאלי יותר. אין, אין אי אפשר, גם אם היום, כל החטופים הלוואי, אמן, הרגע, הם בבית, וצהל עוזב ומקפל את הפקלאות, כן. הבוץ העזתי קיים כבר. בוא בזה לפחות נכיר במקום שבו יש בסיס צבאי.
לא רואה דווקא
בתוך עזה.
יש את האפשרות, את הפוטנציאל,
כן.
לממשל אחר בעזה, למשהו שהוא לא חמאס. בוא נהם
צדקו כל הזמן? לא. בוא נהיו, לא, זה לא, היה
למה,
נכון.
אבל למה את אומרת ככה?
כי מה ממשל צבאי אחר בעזה?
לא אמרתי ממשל צבאי.
ממשל, סליחה. ממשל, ממשל, לא, לא, אתה לא אמרת, אני התבלבלתי.
ממשל אחר
ממשל
בעזה.
ממשל אחר בעזה.
כולל משהו ש, שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, אבל אף פעם לא עשינו אותו בפרקטיקה, וזה ענייני כוח בינלאומי וענייני ניהול בינלאומי של הדבר הזה. כן. כמו ניהול של הסכסוך הזה.
כן, כן.
לא יודע, זה גם אפשרות.
נכון, אני רק אומרת שהתקומה העזתית...
במובן הזה, גם אני מחכה לטראמפ. גם אני. שאני, יש לי הרבה השגות לגבי האיש, ולגבי זה, ולגבי הכל. אני אומר, אולי...
אם לא מסתכלים על התמונה הגדולה, נכון.
אולי הוא יבוא בצורה מאוד חד משמעית, ויגיד, הנה, 1, 2 ו-3.
הוא רוצה פרס נובל, כן?
לא אכפת לי, לא אכפת לי.
לא, זה מדהים, בוא ננצל את הרצון שלו.
כמו אופרה, אני אתן לכולם פרס נובל, לא אכפת לי.
זה רגע מתאים, זה היה. כולם
פרס נובל. ורק כדי שיהיה את המצב הזה, האפשרות הזאת, לחיים הגיוניים, תקינים, לצד עזה?
זה, אתה מדבר על הצד שלך, וגם הצד שלך אני חושב שיש בו משהו דומה, אבל הצד שלך שלנו הישראלי. האם אתה חושב שתקומה עזתית לא כוללת דבר שאנחנו נוכל להגדיר אותו בתור הבוץ העזתי לעוד הרבה הרבה שנים קדימה? הריפוי של הגבול הזה, זה הולך, בהנחה שהולכים לעשות את זה כמו שצריך, ולא הולכים לעשות את זה כמו שצריך, הריפוי הזה הולך לקחת שנים ארוכות.
נכון, ויש דוגמאות לדברים שקרו יחסית מהר, בכל מיני אזורים, גם באזור הזה.
אוקיי.
יש דוגמאות כאלה.
אז בוא ננסה להבין, מה היה צריך בשביל זה? שצד אחד מה? מה המכנה המשותף של סכסוכים של לפתור מה? אני לא יודעת את התשובה.
את יכולה ללכת לענייני מצרים וישראל, וסעדת מגיע לארץ אחרי. את יכולה ללכת לכל מיני סיטואציות של...
כמה זמן עבר מאז המלחמה? עד ההסכם שלום עם מצרים.
אני תכף אברר לך בדיוק בדיוק את הנתונים, אבל היו כל מיני מצבים בהיסטוריה של חיתוך, של קליר קאט, אירלנד, בריטניה, הרבה דברים
כן.
של חיתור. ברור, כל פעם זה שונה, ופה נכון. זה דת, ופה זה גם אפשר שם להגיד פרוטסטנטים,
נוכל...
לא משנה.
את יודע מתי נוכל להתחיל ריפוי? כשגם אנחנו נגיד על עצמנו, השביעי באוקטובר הוא קיים, ואנחנו כבר בשלב הבא. והוא קיים ואנחנו לא נשכח אותו לעולם,
כן.
אבל אנחנו כבר בשלב הבא. כבר אפשר לעשות לזה יום זיכרון. אני יודעת שכשאני אומרת את זה כרגע, זה נשמע חילול
נכון.
הקודש.
אז לצערי...
אבל זה ייקח זמן.
לצערי,
ייקח לי זמן לרגע.
הזמן שצריך לעבור, הוא לא רק זמן, הוא גם... יש את כל העניין של מתי המדבר.
כן.
דור כזה שצריך לעבור.
שבוע, כן. שבוע שעבר. בדיוק, כן.
אז מתי המדבר. הם צריכים לעבור כל הדמויות שאנחנו מכירים.
מי שהיו עם בני ישראל במדבר, אבל לא הגיעו, הם נשארו...
כן,
מי שלא מצליח לעבור את המדבר.
כל מיני מיתוסים
כן.
מדהימים.
הם ענקים.
כן, נפילים כאלה. כן, כי אנחנו זוכרים אותם ככאלה. זה הרעיון.
יפה.
אז צריך לתת להם לעבור. ולזה לפעמים לוקח זמן.
זה קשה, כן, זה קשה לשמוע את זה. כאילו קשה להרגיש את זה גם.
או מערכת בחירות מאוד מאוד חד משמעית, שתהפוך את כל הדור הזה למתי המדבר. אני מקווה.
תהיה מערכת בחירות מאוד חד משמעית פה, אני חושבת שכך או כך לא תהיה. כלומר, גם אם הבחירות, לך תדע, כי הכל משתנה כאן ברגע.
את יכולה לבדוק את הנתונים האלה, לפי דעתי זה 20-25% בכל בחירות מתחלף בתוך הכנסת. זאת אומרת,
20-25%. גם הבחירות הבאות אחרי הדבר הזה?
רגע, גם כשהיו בחירות back to back, אוקיי?
כן, אבל אתה לא חושב שהמלחמה שינתה את
זה? אז אני אומר, יהיה 40-50%. זה מה שאני אומר. זה הצפי שלי. 40-50% שינוי. אז זה שינוי, זה שינוי של DNA, זה שינוי רציני.
אין דבר יותר מסובך מלשנות לאנשים את דעתם הפוליטית, זה לא יאמן.
אני אפילו אומר, זה לא עניין של שינוי דעה, זה אני אומר, שינוי פרסונלי, שינוי DNA, יגרום לשינוי קואליציוני, ככה זה בנוי, ומשהו יקרה פה, לכיוון, אני מקווה, יותר מיטיב. זהו. אין לי מה, אין לי אוכי, אין לי עוד תקוות חוץ מזה.
לא, זה נשמע לי תקווה, מה זה מספקת? אני איתך בתקווה. וגם שכאילו אולי יהיה כזה יותר שנגיד אם אתה בא לרשויות המדינה בקטע של מיסים, אז מחלקים ממתק בהתחלה.
בטח, בטח.
זה גם יכול לשפר, אתה לא חושב?
בוודאי.
תחשוב, אתה נכנס למעם עכשיו, אתה אומר, הנה, אני אעשה את זה עכשיו.
והוא מניח לי את זה בפה, אבל. טופי.
מה?
אתה מניח לי את זה בפה.
את הדוח השנתי?
לא,
את השומה.
לא, את המאסטיק, את הזה, את הסוכריה, את הטאמס. טאמס,
זה לא ממתק טוב. לא, אוקיי.
תניח לי איזה אלקזלסר.
במים ובפה שלי.
כן.
אני התכוונתי ממתק ובלי להניח לי בדברים, אבל גם זה יכול להיות כיף. פקיד שומה משקיע אותך באלקזלצר, וואו.
כן.
אתה איש כל כך ספציפי, גורי.
כן, אלה החלומות שלי. אוי, אתה רוצה לשמוע חלום שלי?
אם תבקש את זה מפקיד שומה, אני לא חושבת שיהיה לו אומץ לסרב.
אתה חושב שפגשתי פקיד שומה?
נראה לי שכן, כן.
אולי לפני הרבה שנים.
לא עשית אף פעם כזה תאום לפני המחשב?
לא, אני... לא, לפני...
ממתי היה לך רואה חשבון? מגיל 18 היה לך רואה חשבון?
מאז ומתמיד.
לפני שהיה לך כסף,
ההורים שלי שמו לי רואה חשבון.
והוא היה הבייביסיטר שלכם. אני מבינה.
ומאבטח.
איזה מאבטח?
ועגלון.
איזה מאבטח ואיזה עגלון. השאירו אותך הרי באוטו ברחובות שונים, עם חלונות פתוחים, 16 שעות. מאבטח הם הביאו. אני רוצה לשמוע חלום.
אולי אחר כך.
לא, רק בגדול. תגיד את הכותרת.
זה כולל בריכה, זה כולל עירום, זה כזה, לא נראה לי ראוי לשעה ולזמן.
ובכלל. 100%, בסדר גמור.
כבר חוזרים. אמרנו על טראפ מקודם.
כן.
אז אולי שווה גם לדבר על זה רגע.
שמה?
שמה?
כן.
שטראפ בין השאר...
הוא נבחר בסוף?
כן.
אוקיי.
בין השאר, הוא גם אומר על גרינלנד.
הוא התעורר. לא, אני אוהבת שיש לו פתאום יוזמות. כן, מה?
יש הרבה יוזמות.
אני לא פרדיננט בדצור בקיצור.
יש גם מול קנדה יוזמות.
כן, עכשיו הוא רוצה שקנדה תתאחד עם ארצות הברית.
יש מלא דברים. יש מלא דברים.
הוא רוצה שנשים עטב על האוזן איזה יום. שלא נגיד טעות שין.
וגם, במקביל, אילון מאסק...
רגע, אבל מה הוא אמר?
כל יום לאילון מאסק יש דעה על משהו שקורה בגרמניה או באנגליה. והוא אומר, המפלגה הזאת לא טובה, אתם צריכים להחליף את זה, זה גרוע, זה המפלגה הכי טובה פה, ואתם לא שמים לב. כל מיני כאלה, שאתה יודע שזה מפוצץ את האינטרנט, ומפוצץ את זה, ועושה כאוס בתוך המדינה. כשאני הייתי באנגליה, אז בדיוק השיחה המקומית הייתה כזאת.
אילון מאסק.
אילון מאסק, מערער אותנו, מערער לנו את הפוליטיקה המקומית.
אבל באמת יש אנשים שכל כך, כן, מסתבר שכן, שהם כל כך הולכים אחריו.
יש בגלובס יש ממש איזה ניתוח שהכותרת היא יפה, זה תורת התוהו ובוהו של טראמפ, להדהים, לבלבל ולהביך יריבות ובעלות ברית. יש כאן אסטרטגיה. יש כאן אסטרטגיה עוד לפני ההשבעה ב-20, עוד לפני
כן, קצת הדרך הפוטינית אולי, במובן הזה ש
פוטין הוא אדם
הוא כבר לא מפתיע, אבל נגיד עכשיו היה ניסיון אסד ניצל מהרעלה ברוסיה, וכמובן שהרוסים, סליחה שאני צוחקת, אבל למרות זה לא אנחנו. למרות שבאמת...
הם המרעילים הלאומיים, כן.
אתם לא יכולים 10 דקות בלי להרעיל משהו.
כן.
זה כל הזמן יוצא על הפנים של מישהו חברבורות בצבע ורוד פוקסיה, מה? זה לא אנחנו, מה קשור?
ההוא גם הרעילו אותו, גם בסוף זה, גם בסוף
כל הזמן ניצלים מהרעלה. יש שם איזה מישהו, איזה חימאי שכל היום רוקח.
לא, הם ניצלים ואז הם מתים, זה תמיד כך.
כמה נמאס להם מאסד מהר, אבל מה הוא היה אצלם שבוע?
לא נראה לי שזה הם. נראה לי שזה נכס משולהם, אסטרטגי.
כן, אז איך הוא ניצל מהרעלה? נראה לי שנמאס לשמור עליו, שמיצו את נושא לשמור עליו, וכעת הם מילאו את חלקם בהסכם, וכעת לשלב הבא, הרעלה.
זאת שאלה, אבל באמת זאת השאלה. מה יהיו היחסים? מה יהיו טיב היחסים בין טראמפ לבין פוטין? כי זה
מה הם
בעצם...
יהיו?
זה בעצם עתיד העולם.
עתיד העולם הקרוב, כן.
עתיד העולם הקרוב? למה? יש עולם רחוק שאני לא יודע עליו?
כן, יש
מציאות. סין חלק מזה. מה?
אז מה יהיה טיב היחסים? טייוואן חלק
מזה. איפה לא חלק מזה? מה לא חלק מזה?
אני מסכימה מאוד שהבחירה הנוספת בטראמפ חיזקה אותו פי המון. זאת אומרת, גם איך שהוא מתקבל בעולם.
זאת אומרת, אלה הארבע שנים שבהם הוא יעשה את הדבר.
בהנחה שהוא יעשה, שמע, אם זה באמת נכון, וזה דבר ששמעתי שאומרים עליו, שהוא מכוון את עצמו לפרס נובל, שזה מה שהוא רוצה, זה יופי. אם הרצון של האיש הזה, לא ספציפית על פרס נובל, אבל אם הבנו מה הוא רוצה, הוא רוצה להיכנס להיסטוריה, אוקיי, אפשר לרתום את זה.
הוא יכול להיכנס להיסטוריה גם בלכבוש את גרינלנד. הוא יכול להיכנס להיסטוריה גם בלסיים את היחסים עם קנדה. הוא אומר שהוא לא פוסל גם אפשרות צבאית.
באיזה הקשר? רציני מה שייך? ההקשר הוא כזה,
גרינלנד, כמו אז העסקה ההיא עם אלסקה, שהיא העסקה אל מול רוסיה.
שהם קנו את זה בשקל וחצי.
בדיוק. ואז כל המחצבים וכל הזה התגלה. בגרינלנד, לאט לאט, הקרח נמס שם.
הגיע הזמן, לא?
כן, אחרי 150 אלף שנה.
ממש.
יצא בול בזמן הזה. בול, 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 בול בזמן הזה. במקרה, כשהוא יוצא מהסכם פריז.
זה מצחיק.
ואומר שאין שום בעיה באוזון ובזה ובהכל. כן. ואנחנו סתם. והוא יוצא מההסכמים האלה, והוא אנטי-סביבתי, והוא אומר הכל שטויות.
כן.
ובמקרה, גם גרינלנד מפשירה לה.
מפשירה בול עכשיו.
לא, זה יופי. ואז מתגלים כל מיני מחצבים, ומתגלים כל מיני דברים שם.
מתגלים לאחרונה דברים בגרינלנד.
זה חצי אירופה. זאת אומרת, גרינלנד, הגודל שלה היא חצי אירופה.
כן, כן, אוקיי.
ויש בו... אולי אני מגזים.
היא גדולה.
נראה לי שאני מגזים. לא, נראה לי...
מיד מישהו יסתכל במפה. לא היום, אבל. היא תבדוק ותחזור אליך.
היא ענקית. ואז מתגלים כל מיני דברים, ויש שם מאות תושבים. וזה דליל, ויש שם אפשרות, יש שם אפשרות לדיל. פעם היה שיח כזה על איזה דיל של 100 מיליון דולר או משהו כזה לקנות את גרינלנד, ולא קנו. אבל עכשיו זה דיבור אחר כנראה.
שיסבלטו בתור התחלה, יראו אם הם מסתדרים, ואז שיקבלו החלטה.
יופי, אתה נותן לי שזה 70 אלף קילומטר מהרובע.
אבל הוא מראה לך לעומת מקומות אחרים, שהיא 70 אלף לעומת איסלנד שהיא 103 אלף. שזה הרבה יותר. זה גדול, כאילו.
כן.
בקיצור, טוב, אז אנחנו בדרך לגרינלנד. לא אנחנו, האמריקאים. אנחנו גם, זה נחשב שזה יהיה...
הנה, האוכלוסייה זה רק איזה 50 אלף, כן. וזה הרוב...
זה 50 אלף משונים מאוד, כן?
אינוויט. הרוב אינוויט. זה
אינוויט הז'אנר של התמהוני האינוויט. מי נשאר בגרינלנד? נו, באמת.
למה? זה מה שנקרא ילידים. הם לא באמת הילידים, כי הם בטח הגיעו מאסיה כשהכל קפה, אבל זה כאילו זה... ילידים.
סלי טובה.
ילידים, אינוויט. מדברים עם יצורים שאת לא מכירה.
עם פינגווין. לא, כמה אתה יכול להיות יליד של מקום שהכל בו קפו? מה, אין לך, אתה לא רוצה איזה זוות חלב משהו? איזה דבש?
לא כולם בקטע של דבש וחלב, זה נראה להם מגיל אפילו.
גם 50 אלף איש בטח הם אומרים, אני מטומטם שלא חפרתי. וואו, כמה שנים אני כבר פה?
אתם מה יאר כותבת.
מוטו לאומי.
אין.
ציפור לאומית?
לא מצאנו.
כי תפועה, כי הכל בקרח, כי זה צריך להפשיר, כי היה שם איזה ציפורי.
מה את רוצה?
די, 150 אלף שנה היה לכם גרינלנד לגרינלנדים. יכולתם פה למנף, מישהו יכל פה לשים משהו קצת חם,
לא יכולנו.
היה מוציא את זה מאובן. למה?
כי היה כפו.
אבל כבר המצאנו את המחממים.
היה עידן הקרח, זה השריד האחרון.
את יודע מתי נגמר עידן הקרח? מזמן, ראיתי את הסרט של דיסני.
כל הכבוד.
זה לא, זה היה ממותי ודברים.
כל הכבוד, אני אוהב את הידע שלה. ממותים היה.
לא, הייתה איזה, הוא אחד חמוד כזה. לא משנה, נגמר, זה היה, זה הסתיים. בואו ננסה למנף, מה?
כן, אגב. לא? את הבטחת לי עוד שני סוגים.
עוד חיות?
כן, היה גריזלדה.
בשבוע הבא נלבש חיות נוספות.
נכון.
הן לא אמיתיות, שלא יהיה שום ספק.
אני לא חושב שיש למישהו ספק.
נכון?
אני לא חושב שמישהו מסתכל ואומר, זה נראה לי אמיתי.
אפילו הבן שלי אמר את זה, כשראינו מייל אחר מנומר, אמרתי לו, זה דומה לשלי, והוא אמר, לא, זה נראה אמיתי.
זה נראה שזה עלה כסף.
שלא אמא הדפיסה את זה בתלת מימד.
כן.
בחוג שהיא הולכת אליו. סדר גמור. תדע לך שאם אני הייתי בגרינלנד, הייתי כן עושה משהו, מציע לחפור, משהו הייתי עושה.
הייתי נוסע לשם עכשיו. בא לי.
או, נו.
אני אוהב.
כן. קר.
כן.
בסדר.
כן. טוב, נעשה רגע... כאילו, זה לא זום אאוט, זה פשוט, מה זה ללכת הצידה, 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 כדי למצוא דברים חיוביים, קטנים, כאלה.
אוקיי, לא, לא, אני איתך, בטח.
כי אנחנו לא מתעלמים. אנחנו לא מתעלמים.
לא התעלמנו גם.
אני יודע. לפעמים אנשים מגיעים רק עכשיו לשמוע אותנו.
רק עכשיו באים.
מה, אתם באים עכשיו ואתם מצפים שמה?
סליחה, לא, בטח. כן.
אז כן, הימים האלה של הותרו לפרסום, והימים האלה של חטופים שיכולנו להציל ולא הצלנו, והטרגדיות הגדולות המשפחתיות האלה שאנחנו רואים, אבא ובן, ודברים פשוט קשים כל כך, אז אנחנו מנסים רגע לזוז הצידה, רק כדי איכשהו
לחזור אחר כך.
כן, לספק איזושהי אופטימיות. עכשיו אני אגיד דברים, וגלית תצחק עליי.
או, כן,
זה בשבילכם. אני עושה את זה למענכם.
תודה.
תרצו, מרתיר, מרתיר.
לא, אתה לא.
המרתיר של 738.
מרתיר, כן.
הייתה לי זה בשכבה, תיר.
אוקיי, בוא נתקדם. לא, בוא נתקדם מילדה שהייתה לך בשכבה. אני חושבת שאין ילד שהיית לך בשכבה שלא שמענו עליו. מספיק. היה בשכבה, היו ילדים, נו.
כבר את מוכנה לקרב, מה אמרתי?
לא, אתה...
עוד לא הבאתי את הפנינה.
עכשיו אנחנו בזה.
בתקופה הזאת. נו. לפני השקיעה, אוקיי? קצת לפני השקיעה.
כן.
אם אתם באזור החוף, שזה האזור המומלץ.
זה זרזיר, אנחנו שנייה מזרזיר. כן? מה ראית? שחרוץ.
יש מה שנקרא את המחול הזה של הזרזירים.
באמת זרזירים?
ממש זרזיר.
לא, אני בול זרזיר. וממנו, ואני מוחזבת מעצמי שאמרתי זרזיר
אבל
בדיוק.
אבל את יודעת, כאילו.
זה שהם נראים כמו, אתה זוכר בסיפור שאינו נגמר ממה עשוי הכלום?
כן.
מזרזירים.
אה, כן? מזרזירים?
לא, ממשהו מעופף אחר, אבל זה נראה כמו הלהקות של הזרזירים, וזה משנה את צורתו.
שזה כל כך יפה.
שמע, אני תמיד מרגישה שאני במופע שלא הבנתי על מהו. וואו.
לא הבנתי על מהו.
למה הם עושים את זה?
קודם כל הם מחפשים מקום ללילה.
אוקיי, אבל למה בצורה...
אז הם מחפשים. לא זה, אמרתי פה, לא פה. למה כאן? אוי זה, די. כל מה עושים מה שאתה רוצה. לא נכון. כזה.
אבל את הכל הם עושים בצורה של... למה? בסדר, אוקיי.
יש כאן אינטראקציה חברתית.
עם מי איתי?
לא איתך. עם כולם חוץ מאיתך. עם כולם.
נו, אוקיי, אז שעת הזרזירים.
זה אחד מהדברים הכי יפים. לא, פשוט אם אתם תנסו להתמקם איפשהו ותראו את הדבר הזה מעליכם, או מולכם,
עכשיו תנו לי להגיד לכם, שגם אם לא תנסו...
זה 15 דקות.
גם אם לא תנסו להתמקם, לצערי אתם תראו את זה.
כן?
כן.
כן, רואים בכל מקום?
זה עובר מעליכם...
לא, אולי בתל אביב.
בתל אביב, כן. זה עובר מעליכם ואתם אומרים, מה קרה?
זה מלא.
למה משהו... יש פה פגר? יש פה פגר, למה כולם פה בשמיים? למה הם חגים?
הם לא אוכלי פגרים, מה יש לה?
אני לא יודעת מה הם.
זרזירים, הם קטנים, ציפורי שיר.
בשביל מה? זה נראה כאילו יש להם את הרגע, אולי זה לא הם, אולי זה לא יודעת מה עורבים. יש את הרגע בשקיעה שיש את האלה שחגים מעל תל אביב. אתה מכיר את זה?
יש כל מיני שחגים, כן.
שאתה אומר, מה, למה באתם, מה פה לא... מה שאתם מריחים?
את יודעת למה... שאנחנו תמיד שומעים על הרעלות של נשרים, בגמלה, במקומות כאלה.
כן.
את יודעת למה?
למה?
למה מרעילים אותם? למה ציידים וזה מרעילים אותם?
אני ידעתי את הסיבה, אני ידעתי את הסיבה, מה הם עושים?
בדיוק מה שאמרת. הם יחוגו מעל, והם יראו איפה יש כאן, איפה צדנו.
נו, וזה לא טוב?
הם מגלים עלינו, הציידים.
למי? לשאר החיות?
לרשויות.
זה בקטע כזה?
הם רמז לכולם, איפה אנחנו צדים מה?
אבל הרשויות, מישהו מסתכל?
כן, בוודאי.
זה קודם כל יופי. אני שמחה לשמוע שהמדינה עובדת בחזית אחת, שהמדינה אוכפת את חוקי הציד שלה. זה כבר הרגשה כלילה. ואני שמחה לשמוע
ש... אני אוסף אופטימיות וגלית מנסה שלא, אז הנה אני ממשיך.
לא, אני שמחה לשמוע, זרזירים.
אני אוסף. מי ששאל אותי, כתב לי מאיפה אני אוסף, אני אומר, זה בקטנות. תאספו.
מהרחוב. זה משהו בכיס.
ממה שיש.
כן.
אז הנה. דירוג הדרכונים החזקים בעולם.
מה זה דרכון חזק שאתה יכול להיכנס למדינות בלי ויזה?
נכון, זה בדיוק זה. רוצה לנחש מי הדרכון הכי חזק?
כן. לא ידעתי מה האמריקאי.
אני נותן את הדוגמה של המדינה הזאת. כל פעם כשאני רוצה להגיד... לא, כשאני רוצה להגיד, הנה האנשים שהחליטו לתכנן, שהחליטו לקחת 25 שנה תוכנית, שהחליטו, שעשו
החלטות... זה שבדמרקי משהו שם?
לא, שעשו החלטות וממש עמדו בזה, ולכן המדינה שלהם...
על מי אומר את זה?
היא מדהימה.
מדהימה, הוא אומר.
כן. לא,
שווייץ. לא, הוא לא אוהב את שווייץ. כן, רבותיי, בוא נזרוק את מי גורי אוהב. זה לא אנגלים, כי להם אין...
איך?
סין.
לא, אני אוהב סין. משהו
כזה.
בוא נגיד סתם דברים.
כן, אנחנו לא יודעים להגיד.
לא, למרות שיפן זה קרוב.
מלטה?
לא, סינגפור, סינגפור. דיברנו על סינגפור הרבה פעמים פה, על התוכניות הרב שנתיות שלהם.
סליחה, זה לא קשור.
יאלטה. את בת ארבע.
דבר הכי מצחיק.
פשוט בת ארבע.
איזה מין מדינה.
כן.
איך נקרא? בסדר, לא משנה, כן.
לא, ברזיל, ברזיליה.
ממש.
מה יש לכם? מישהו יתלבש ויכתוב שם נורמלי. שימו כמה...
מישהו פה שנכנס.
שימי נכנס. גזרה גבוהה.
בוא תאסף. בדיוק משהו מקופטר. ואז תקבל החלטות. למה כל ההחלטות...
די. מה השם של המקום הזה? ברזיליה?
יאללה, בסדר. כן.
אז סינגפור הראשונה.
כן. מה זה? אז הם לא צריכים ויזות.
שנייה. בדיוק.
ארצות הברית.
הם יכולים להיכנס ל-196 מדינות.
אוקיי.
שלפי דעתי זה רוב המדינות. אין הרבה יותר מזה.
זה דבר שאנחנו שואפים עליו, להיות מדינה עם דרכון חזק, זאת אומרת...
בוודאי. בוודאי, זה אומר משהו על המצב הגיאופוליטי שלנו. בוודאי, על הסחר שלנו, על הרבה דברים.
כן, זה גם אומר...
על קבלת הקהל אצלנו ואצלם.
זה גם אומר משהו על האזור, אבל זה אומר שאנחנו חיים באיזה...
לא תמיד. יהיו לנו ויזות אל מול...
כן, אבל מראש יש לך מדינות שאתה לא יכול, אתה מבין, שלהיכנס אליהם בשביל להגיע למספרים האלה, אז אתה צריך לעשות דברים הרבה יותר מרחיקי לכת, אבל אוקיי, מקום שני.
אז מקום שני זה יפן, כמו שיער אמרה. המקום השלישי, חולקות המדינות.
היא אמרה גם יפן, איזה מדינה היא לא אמרה, כן?
נכון, לא, היא אמרה סין ויפן. ואז המדינות האירופאיות חולקות את התואר של המקום השלישי, זה צרפת וגרמניה ואיטליה וספרד ופינלנד. אגב, אנגליה לא פה, מעניין.
אני חושב, וגם לא קנדה, וגם לא ארצות הברית, זאת אומרת, מדינות שיכולות להיות חזקות בכל מיני דברים, אני לא יודעת... כאילו, לפעמים זה על... לפעמים דווקא בטח בגלל שזה מדינה חזקה, יש פחות ויזות. בגלל שרוצים להיות איתה באיזה... לא יודעת, יש איזה...
לא יודע.
דבר לשמר איתה.
לא יודע, אבל אנחנו, והנה, אנחנו, באיזה מקום אנחנו, ישראל?
נמוך ביותר. לא, בגלל שיש מדינות שאנחנו לא יכולים להיכנס אליהן מראש.
מקום 19.
מתוך כמה? כמה בדקו?
כמה מדינות יש?
בדקו את כל המדינות.
יש 200 פלוס, 210, 220.
19?
כן.
וואו, לא רע.
כן, עלינו.
כל הכבוד שר החוץ. עלינו.
אוקיי, שהוא, מהר!
איזה, האבא של אלונה.
לא, אל תעשי, זה לא יפה.
למה?
זה לא יפה.
גדעון סער.
אני לא אוהב שאומרים את האבא של ואת הזה, אני לא אוהב, אני...
באמת לא זכרתי איך קוראים לו.
אני כל כך שונא את זה.
לא, לא, זה לא היה מתוך...
שאומרים על עמית סגל, אני כל כך מתעצבן שאומרים את זה. אני לא. לא, לא, זה לא, לא.
עמית סגל, בעיניי ספציפית, הוא ראוי לכל... למה?
לא בסדר.
למה הוא לא מדבר על אבות של אחרים? אני זוכרת שכן.
קודם כל, זה לא משנה על מה הוא מדבר. הדבר הזה, זה מטריף אותי, זה מטריף אותי שמשתמשים בזה.
שכאילו הוא גם השם במשהו?
מה יש לכם? זה לא קשור, מה הקשר? מה הקשר בין שני הדברים, לעשות את החיבורים האלה? אני שונא את זה. שונא את זה.
אוקיי, אני באמת, אבל אני...
זה כאילו הכי צ'יפשוט.
אצלי זה נבע מזה ששכחתי את השם הפרטי שלו, ורציתי לענות מהר, כן.
בסדר, בסדר. אז עלינו 24, עלינו 24 מקומות.
כן.
זה מדהים.
איך זה קרה?
זה קרה בגלל הסכמי אברהם.
בדקו מזמן פעם קודמת, אוקיי,
זה
כן.
זה מ-22.
איזה עיתון אתה קורא? מה 22?
רגע, זה דבר, אני בעיתון דבר.
תפסיק, סגרו את זה.
מה?
אין יותר.
מתי?
לא,
למה ממשיכים לי לשלוח לי?
אני לא יודעת, אתה מנוי אחרון, מה זה?
אני קורא את זה, ואת פילון. אני לא מבין מה...
מ-22 את הכתבה.
די, נו, רגע, אז לא, אז אני אומר... היינו במקום ה-24, אוקיי, סליחה, אני עושה עכשיו, אני דיברתי שטויות. היינו במקום ה-24,
כן.
אוקיי, ואז, זה, וטיפסנו במעלה זה, בעקבות הסכמי אברהם, ובעקבות הוויזה לארצות הברית, ושורה של הסכמים בילטרליים, עם מדינות נוספות, בסך הכל, כמה מדינות, אגב, שאלתם, אז זה 227 מדינות. זה בסך הכל.
זה לי אתה צריך לה, אני...
בסך הכל.
כן, אז מקום 19.
כן, לא מה.
שמע, זה מכובד. נכון. וזה אומר אבל שהבדיקות האלה לא הגיוניות.
למה?
כי אנחנו לא יכולים לנסוע לשום מקום בעולם. למה? הבריחו את האום מברזיל, את החייל המשוחרר. לא, אם אנחנו כבר מצליחים לטייל בעולם, אלה הולכים לאיבוד, לא משנה.
חברים וחיילים, בבקשה. יש חוקים לעניין הזה של איך אתם בחול. תהיו לפי החוקים, ולא יקרו המקרים האלה. לא באינסטגרם, לא שטויות, לא להרבב דברים. אתם יכולים להתאפק עם זה. אתם יכולים להתאפק. אתם יודעים שהייתם בעזה, הייתם בזה, הייתם במלחמה עכשיו, והיה לכם דברים שהיה לכם חוקים מאוד מאוד נוקשים, ועמדתם בחוקים האלה, תעמדו בזה גם בטיול שלכם. זה עליכם, באמת, מה זה? מה יש לכם? זה אחריות עכשיו. קחו אחריות על החיים שלכם.
אני רק אומרת שכרגע ספציפית אנחנו לא יכולים להיות בהרבה...
נטרף מזה, מה יש לכם?
לא, זה באמת...
יש חוקים. תעמדו בחוקים האלה.
ועדיין, זה לא עליהם. עדיין, אם יקרה עוד מקרה כזה, ברור שמדינת ישראל צריכה...
אני לא האשמתי את האיש הספציפי ההוא מברזיל. אני רק אומר, יש חוקים, תעמדו בחוקים האלה. כן? אוקיי.
אתה צודק מאוד. הנה, יר אומרת שאתה, מי שיש לו דרכון ישראלי יכול להיכנס ל-170 מדינות וטריטוריות. זה לא רק מדינות אפילו. זה גם המאחורה של המדינה.
אני אוהב טריטוריות.
זה גם האפטר פארטי של המדינה.
אני אוהב טריטוריות.
לך יש עוד דרכון, אתה משתמש בו?
כן.
וזה אתה...
הדרכון הבריטי שלי.
כן, אני לא במעמימדים. ותגיד רגע, ואתה מרגיש עליון כזה, שאתה פתאום נכנס מהר? למרות שזה לא בייחוד יותר.
אני זורק את זה לפנים של אנשים.
של ההוא, של הפקח.
לפעמים שהם לא פקחים, סתם בטעות. ככה הוא מקבל את הדרכון שלי.
אוקיי.
ולפעמים אני אומר להילה, ביי, הולך לתור אחר, נעלם.
פתאום אתה גם איש אחר, עם חיים אחרים.
כזה, כן.
לא, וזה נשמע כמוך.
אני עם פייפ. כן, כן.
בסדר גמור. אז
אם אנחנו עדיין בענייני
רגע, אבל אני רוצה רק
להגיד לעודד אופטימיות, כן?
אני, סליחה, זה יוריד קצת מהאופטימיות, אבל אני רוצה להגיד ככה, שהרבה פעמים בכל מיני מדדים אז מתגלה שאנחנו מאושרים, שהדרכון שלנו אחלה, שהמצב הכלכלי פה סבבה בכל רמה. רק דבר אחד אני רוצה להוסיף למיני הסקרים האלה. אני חיה פה כבר 240 שנה, לא כיף פה, קשה לחיות פה.
את מאלה שתמיד אומרות דברים.
לא, אני רוצה לחיות כאן. אני ציונית. לא, אני ציונית. אבל קשה ולא כיף. מלא שנים רצוף. לא יודעת, כשהייתי ילדה אולי היה משהו אחר, לא נראה לי גם. קשה פה מאוד. לא אכפת לי כמה סקרים יגידו שבעצם מצבי הכלכלי טוב, מצבי הכלכלי גרוע, והבריאות והחינוך של הילדים שלי גרועים. ומה אמרת עכשיו? הדרכון לא קל לי לנסוע לשום מקום, אני רק לפני שאני חושבת על נסיעה, אני מפחדת איפה בטוח, איפה לא בטוח, ואלה מוציאים עזרת מסע, גם מסע אל תרדי במדרגות מהבית.
כן.
אז כל הסקרים האלה, בוא נזכור גם, שמה זה מתעלמים?
זה לא סקר,
לא
זה
סקר,
מדד, זה סוג של מדד.
מדד. כן. המדדים האלה מתעלמים מדבר ממש משמעותי שנקרא החיים. ולכן... במובן בירוקרטי של איזה טבלה מסוימת, זה נכון, אבל זה לא נכון. אני לא יכולה לנסוע ל-170 מדינות.
אני יכול כן לנסות ולשכנע אותך בעזרת דוגמאות של מקומות שיש בהם דברים שאנחנו פשוט לא מודעים להם.
שיותר גרוע במקומות אחרים?
בוודאי, בוודאי, בוודאי.
אנחנו
מאוד מאוד במרכז התשומת לב. קשה לנו עם תשומת הלב, ולפעמים זה גם טוב לנו תשומת הלב.
נכון, אבל יש מקומות שהרבה יותר קל לחיות בהם, שהרבה יותר קל להגיע לדברים בסיסיים כגון דירה, חינוך, והרגשה בטוחה בחייך. אין את זה פה, אין פה שום ביטחון.
אוקיי. סוף טוב, זה השיר החדש של יוני בלוך. בתוך הקליפ המשגע הזה,
כן,
ראית אותו?
לא, אבל אני יודעת מה יש בו.
תראה לנו את הקליפ במקביל. יש מלא אימג'ים כאלה, מחולל AI של, בעצם של שלום עולמי, ובאירוניה הזאת החמודה של יוני, שהוא יודע איך לעשות את זה.
או, זה דימוי מאוד חזק.
יש כאן הרבה דימויים חזקים.
כן. ולראות
את הדימויים האלה, זה עושה משהו בלב. זה, לי זה עושה משהו.
כן.
וזה מסוג הדברים האלה ש... לא יודע מה.
אתה נזכר
רק
ש...
רק לרגע, זה עושה לך כזה, וואלה, זה...
זה
כאילו,
אפשר.
זה מופרך, אבל זה יכול להיות. זה לא...
ממש, ממש, ממש יכול להיות. זה נראה כאן...
כמובן זה מתחיל בכל חגיגות שחרור החטופים.
כל החטופים בשטח ישראל.
ואחרי זה זה ממשיך לשלום עולמי, לקו רכבת שאנחנו נוסעים איתו לסוריה, ונוסעים איתו לכל מקום, וזה נראה מופרך ומתוק וחמוד, וכמובן מסתיים בטיילור סוויפט בארץ, ויוני בלוך מחמם אותה. כן? אז כן, כן, כן.
אוי, יותר חמוד שגם בפנטזיה שלו, הוא מחמם את טיילור סוויפט, זה לא כאילו,
הוא לא שותף לדבר.
היא מחממת אותו עוד דואט.
כן, זה לא מוגזם.
יש לו כרטיס לגולדן בטיילור סוויפט. כן, כן.
יש כאן הרבה...
ודניאל אגרי, זה AI? הרבה אימג'ים
ממש ממש ממש
כן,
חמודים.
זה כן, זה רק עולם ה-AI?
בוודאי.
כי יש פה דניאל אגרי וקושמרו וכן הלאה. אתה חושב שהם ששאלו אותם לפני זה?
אני לא יודע, יש גם עינון מגל, יש כאן כל מיני. כן.
כן, יש עידו קציר שהוא נראה לי באמת, אבל לא, לא AI. לא?
דווקא לא, הכל פה זה...
גם יוני בלוך עצמו?
כן, מבוסס עליו, אבל כן, נראה לי.
הבנתי. בסדר, יש לנו זמן לשמוע את השיר?
כן, הנה, 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 הנה. הנה, בבקשה. בשעה הבאה, אדר חזן, בן שני, תום ווליניץ.
אורי אלפי. גלית חוגי.
איתן בלכטר על הסאונד, לא הוא אבו סול, יער גולברשט על ההפקה ועל החוצפה, ודודי כהן על כל השאר.
כן.
ואנחנו מנסים לחפש ולחטט איפה שאפשר לגלות אופטימיות, כי הכל קשוח מאוד. קשוח
הקורונה
מאוד.
החדשה? על זה אתה רוצה לדבר?
ממש
לא.
לא,
מה פתאום, ודאי שלא.
ממש לא. היא לא קורונה.
אנחנו יכולים להחליט מה קורונה בעצם. נכון. זה רק עניין של הגדרה.
ממש.
בוא נשאל אותה איך היא מגדירה את עצמה.
בוא נגיד שפנינו למומחית בתחום.
כן.
מישהי מהתחום, כדי לשאול אותה על הנגיף החדש.
כן.
והיא אמרה לנו, אין מה לדבר על זה.
כן, כן, כן.
אז זה ינגיע אותי מאוד.
זה הכותרת של החורף, פשוט. בכל חורף יש כותרת כזאת, משהו.
את עושה כזה חיסון לשפעת, את עושה?
לא, צריך.
למה יש לך? מוכרת?
אני יכולה לקנות בדארקנט. לא, אפשר לעשות בקופת חולים. לעשות את זה? לא יודעת. לא, לא עשיתי.
אוקיי.
עשית?
יצא שלפני הפקות עשיתי. אולי לפני הפקה הקרובה אני גם צריך לעשות.
בסדר גמור, זה שיקול מוזר לפי הפקה לעשות. עדיף ללכת לפי עונות שנה, לא?
לא, אני הולך לפי זה. אני עכשיו צריך רגע להיות... פיקס לאיזה שלושה חודשים רצוף.
גורי, אני לא, אני אגיד את זה, ואז אתה תגיד, אל תגידי את זה, כי אז זה לא.
נכון, אז אל תגידי את זה.
אז אני לא אגיד את זה.
אני יודע מה את הולכת להגיד.
נכון, וזה נכון מה שאני הולכת להגיד.
זה לא תמיד נכון.
זה ממש תמיד נכון בכל 9,000 שנות היכרותנו.
אוקיי.
כולם יודעים מה אני הולכת להגיד?
לא, אבל תקשיבי, לפעמים...
שיחה על עין בעצם.
ממש.
טוב, בסדר, אז אני לא אגיד את זה.
ממש שיחה על עין. זאת אומרת, יש תרבויות שאין בהם עין?
כן, קוראים לזה המציאות. לא, לא את זה.
אל תדעו, הייתי יותר, בסדר? את, את תגידי דבר כזה?
אני גם איתך בעניין העין, אתה יודע את זה. ואתה יודע שאני זה, אבל אני יודעת גם שזה לא. שזה הרי לא.
אצלי זה במובן הזה של, לא היית בפוקוס על משהו, ועכשיו אתה בפוקוס על זה, ועכשיו אתה רואה את זה. ו-you cannot unsee it anymore.
מבינה מה אתה אומר.
זה נורא.
כן.
זה נורא. הערב בעובדה, ראית את הפרומוים לעובדה?
לצערי.
לצערי?
לא, לא לצערי בגלל התוכנית, לצערי כי אני לא יכולה שתהיה עוד חזית במובן הזה של...
למה? באיזה מובן?
הכל הפקרות. טוב, תכף.
לא, רגע, את טוענת שזה מה שאת לומדת מהדבר הזה?
נראה ככה, כן.
אוקיי.
אבל אני חושבת שהתשובות אצל בן שני הערב בעובדה, בוקר טוב בן.
קוראים לזה מתחזה בחזית.
כן.
וכאילו שם יחסית משעשע. סליחה.
כן.
קוני למל.
כן, אבל זה לא כזה, בכלל.
אני חושב שזה באמת סיפור שהוא ברמה של... סיפרנו הרבה סיפורים על המלחמה הזאת.
כן.
אני לא זוכר סיפרנו סיפור כזה, ממקום כזה, בזווית כזאת, באופן כזה שמסתפר... סיפור שמתחיל כמו כל הסיפורים של 7 באוקטובר, על בחור צעיר בשם רועי יפרח.
עם יוזמה.
שיורד באומץ גדול מאוד ב-7 באוקטובר להתנדב כחובש. ממש בשעות הראשונות של הבוקר, הולך ואוסף פצועים ומחלץ פצועים ביום הזה, כל הסיפורים האלה. ואז תוך כדי היום הזה עובר איזשהו שינוי עם עצמו, והאירוע הזה בעצם יכול אולי לשקף את כל מה שאנחנו עוברים מאז 7 באוקטובר. הוא מחליט מי חובש לעבור להיות לוחם.
מה זה מחליט? תסביר.
מחליט?
תסביר לי.
כן, הוא מחליט, העניין שהוא מחליט הוא גם מרשים במיוחד, כי הבחור הזה, כשצוללים לסיפור שלו, ומי הוא? הוא איש שלא עשה צבא, בחור חובש שגדל ברקע קשה מאוד, בפנימיות.
ההכשרה שלו כחובש, כן יש לו הכשרה כחובש?
ההכשרה כחובש היא הכשרה של חובש כמתנדב בארגון איחוד הסלאם.
אוקיי, בסדר.
אבל כחייל הוא לא, הוא התייצב בבקום, אבל תירונות הוא לא סיים.
אוקיי.
ואז...
למה הוא לא סיים?
דברים נפשיים?
בגלל קשיים... בגלל קשיים...
סוציו-אקונומיים?
בעיקר בגלל שהוא לא רצה. באותה תקופה לא רצה, היה גם רקע פלילי בסיפור שלו.
אוקיי.
והוא משתחרר ומשתחרר מהצבא שנים, מחפש את דרכו עד שמוצא אותה, את דרכו בין היתר בזכות העבודה הזאת כחובש וכמתנדב ומוצא את עצמו ומוצא שינוי בחיים.
כן.
ואז ביום הזה בשבעה באוקטובר פתאום כשהכל פה בכאוס האיש הזה מוצא לעצמו מקום ומוצא מקום שהוא יכול בו גם להשתלב, גם להתבלט וגם להיכנס ממש.
זאת אומרת, אתה אומר להשתלב ולהתבלט, הוא מציל חיים?
הוא מציל חיים בשבעה באוקטובר, ודאי, הוא מגיע באמת בשעות הראשונות ומסתובב ומחלף פצועים, אבל אז הוא הופך להיות חייל, הוא נכנס לבסיס צבאי ראשון, וזה קורה די בקלות.
אז יש
כאן, להשתלב שם.
אז יש כאן, כלומר, שתי חזיתות, אני מרגישה, המילה חזית היא, כן. האחת היא סיפורו האישי של אדם, שמקבל הזדמנות להיות גיבור. וזה מרתק תמיד במדינה שגם יש לה אובססיה לגבורה, ולפעמים האובססיה הזאת לגבורה, אנחנו משלמים עליה מחירים, יובל קסטלמן.
כן.
לצורך העניין.
כן.
לגמרי. כן. הסיפור הזה שאת מעלה, כל הפרשות האלה שאנחנו מכירים מאז 7 באוקטובר, מגיעות לידי ביטוי בתוך הסיפור הזה.
גם אלאור עזריה, במובן מסוים.
לגמרי. כי זה חושף, ואת לא יודעת עד כמה את קרובה בעניין הזה, כי זה חושף בדיוק את ה...
למי לא נותנים להיות גיבור?
כן, את מי בימים האלה, מי מתבלט, מי מצליח למצוא מקום, ואיזה כשלים של המערכת הוא חושף בזה. זאת אומרת, אנחנו אומרים מתחזה, האיש משקר את דרכו לעזה, ומצד שני חושף האמת הרבה יותר גדולה, על מחדל הרבה יותר גדול, ובעצם על הפנים של הצבא ושל כל המערכת.
הוא מתחזה ללוחם, הוא מתחזה ללוחם, נכנס בעצם... במצבת כוח האדם איפשהו?
כן, וכשאתם תבינו לאיזה מפקדה הוא מגיע, וליד איזה מפקדים, וליד איזה אנשים הוא נמצא, תבינו עד כמה המחדל הזה חמור, ועד כמה בצבא מבינים היום איזה תקלה גדולה קרה תחת
הגדר. אתה קורא לו מתחזה, אבל הוא גם משנה את זהותו? הוא אומר...
שם אחר?
לא, הוא מגיע עם השם שלו.
זאת אומרת, בדיקה מאוד מאוד פשוטה הייתה מראה את זה.
כן,
וזו החזית השנייה, זו החזית השנייה שאני שוב לוקחת מקרים אחרים ואין לי שום ספק שהם שונים, אבל המקרה של ז'אבו ארליך ואחרים, הפעמים שבהם צהל פרוץ, זאת אומרת איזו תחושה שהכל יכול לקרות כאן.
כן, וגם באמת ברגע הראשון, בשלב הראשון, המקום שבו הוא מצטרף ללחימה, זה מקום שבו הוא אומר לי איש צבא באופן מאוד כן, אני באותו רגע רציתי כל קנה לידי.
כן.
כל קנה שאני יכול להיות, כן. רציתי לידי.
מה, אני עכשיו אבדוק את המספר האישי שלו וכנס למחשב?
כן. הוא נראה כלוחם סופר מיומן, הוא מאובזר.
הוא מלא מוטיבציה גם, כן. כי יש לו מה להסתיר. כן.
כן. והעניין הוא שבין היתר, כשהפרשה הזאת התפוצץ, יאשימו אותו, וזה גם, כשאני יושב מולו, הוא מספר, הוא יפרח יושב מולי ומספר את כל הסיפור ברעיון, באמת פתוח, ואחד הרעיונות המיוחדים שאני...
בן, למה אתה חושב שלך הוא אמר את האמת? אם הוא כל כך נוהג לשקר? למרות שאני יודעת שהוא אמר לך את האמת, כי אין סיכוי לחמוק מזה מולך, אבל...
תראי, האמת, קודם כל, אנחנו מוודאים כמה שאנחנו יכולים כל דבר שנאמר.
לא ברמת התחקיר, ברמת השיחה האישית שלך מולו.
כי אני חושב שהוא היה לו צורך גדול מאוד לספר את הסיפור ככה, לספר את הסיפור מהזווית האישית שלו. זאת אומרת, קראו לו מתחזה, הוא ראה את כל הכותרות, הוא מגיע אלינו אחרי שהוא מסיים תקופת מאסר, יוצא לספר את הסיפור. עכשיו הוא בא ואומר, עכשיו אני רוצה לפתוח ולספר את הסיפור שתבינו מי אני ומה אני. כשהוא שומע את השם מתחזה זה מאוד קשה לו.
נכון.
לא יסתובב עם שם אחר, הוא יסתובב עם השם שלו, ומבחינתו עם הזהות שלו, מבחינתו שום דבר לא התבלבל אצלו, הוא היה הכי בפוקוס בתקופה.
בדיוק, הוא לא שינה את שמו, הוא לא שינה את זהותו, הוא פשוט ניסה...
הוא שיקר על יכולותיו.
להרחיב את ה...
והוא הגיע עמוק עמוק.
זהו בדיוק.
בתוך המלחמה, הוא הגיע למקומות שהוא מאוד גאה בהם ועל השירות שלו, עד הרגע שבו זה מתגלה והוא נתפס. הוא באמת, הוא בטוח שהוא נמצא בתקופת השיא של חייו. הוא אומר, אני הייתי ממשיך ככה עד לבנון, הייתי ממשיך, הוא לא רצה להשתחרר משירות, הוא קרא לעצמו שהוא נמצא בתוך שירות מילואים כזה ארוך. הוא לא חשב שהוא רוצה להשתחרר ממנו.
הוא גם לא קיבל כסף על השירות מילואים הזה עכשיו.
הוא לא קיבל כסף, אבל הוא קיבל איזושהי הכרה, הוא קיבל איזושהי...
כן, בטח גם תנאים, כן.
ולהיות חלק.
כן, אז זה משהו שאתה... ואני אגיד לכם עוד משהו, כמי שמספר סיפורים, וכמי שעושה את זה, באמת אחד הסיפורים היותר מרתקים, ובאיזשהו... אני אשתמש פה במילה שאולי לא מתאימה, אבל זה באמת אחד הסיפורים, הוא סיפור יפה של המלחמה הזאת באיזשהו מקום, וסיפור מכוער של המציאות שמתגלית באחוריה כמו כל מלחמה, סיפור אנושי מאוד, ברור לי שמי שיראה אותו הערב אצלנו בעובדה, ירגיש עד כמה יש בו רבדים לחשוב, עד כמה הוא מספר באמת גם עלינו.
אנחנו נראה, בן שני זה נשמע מרתק.
רק ממש. דבר אחרון, כמה אתה מודאג ממצבנו בסוף הסיפור הזה? זאת אומרת, כשאני אומרת מצבנו, אני מתכוונת למצבו של צהל, לאופן שבו אפשר להגיע רחוק.
אנחנו שמענו לאורך, באמת, סיפרנו סיפורי גבורה של המלחמה הזאת. ראינו את הצבא בשימח דלו בשבעה באוקטובר, ראינו את הצבא החזק ומשתקם. אני חושב שיש הרבה צדדים של הצבא שאנחנו עוד לא, ושל המלחמה שעוד לא התחלנו לספר אותם. אני חושב שלא סתם סיפור כזה מגיע עכשיו, קצת יותר משנה אחרי, ואנחנו מתחילים גם להיות שיש לנו קשב ולספר אותו. ולמי שלא היה ברור שכשיוצאים למלחמה, בהיקף כזה, בנסיבות כאלה, יש מתוך מחדל כזה, אז יש גם כן שעוריות כאלה ומחדלים כאלה שמתבררים מאחורה ועוד הרבה דברים אחרים, עכשיו אנחנו מתחילות לנו הקשב לשמוע את הדברים האלה.
כן.
ועדת החקירה.
ועדת החקירה, תשמעי,
המוד הזה של ועדת חקירה.
גם במובן הזה הסיפור הזה הוא משל על נושא של ועדת חקירה, כי כשתשמעו היום איך העניין הזה נבדק, אם נבדק, אתם תבינו שכמו שכל דבר אחר אף אחד לא רצה לבדוק אותו, כנראה שגם את הדבר הזה אף אחד לא בדק.
יופי בן, סיימת מאוד אופטימי, יפה, כל הכבוד. בן שני, הערב, עובדה, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה.
מיס חזן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בוקר טוב.
מה?
יש לך בוקר טוב שמתחזה לבן אדם שלא התעורר כרגע.
נו ברור, מה
אני
תהיה תחשב
שכמה. אני לא התעוררתי
עכשיו, אני התעוררתי מקודם. אנחנו לא שופטים אותך. אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו שמחים שאת מדברת איתנו, גם אם זה מתוך דמדומים.
תגידי רגע מדמדומייך, מה קורה עם יעל גולן? כמה את באובססיה לתגובות? מי בעד? מי נגד? תאיסיה? לייקים?
אני כבר שבוע שאני קראתי כל תגובה בעד יעל גולן באינטרנט.
בעד?
כן.
גם אני לפעמים צוללת לזה.
תסבירו.
לכתבה כאילו, לראות... עיינתי כמה וכמה מעריצות של יעל גולן.
אוקיי.
שאני אשמח לשמוע עליהן. למה אני נכנסת לתגובות של הדברים האלה?
יש גם
כדי
מעריצות.
כדי לראות אם יש מישהי בתוך התגובות, כן. שכתבה משהו שהוא בעמדתי ולעשות לה לייק. בגלל זה אני נכנסת לזה.
כן?
כן, בטח. לחזק אותה.
ויש אפשרות להיות מעריצה של יעל גולן, אבל גם עם ביקורת על הדבר? זאת אומרת, לנסות
וואי,
ולעשות את ההפרדה?
וואי, אתה לא מבין כמה זה... וואי, זה ממש קשה. כאילו, מצאתי מישהי אחת שיש לה כאילו דעה מורכבת.
איך יכולה להיות דעה מורכבת בעניין הזה?
במובן הזה שהשירים שלו, ומה השירים האלה עושים לה, ומה זה, וסוג הזמר שהוא, וסוג ההופעות שהוא נותן.
תשמעו, אייל גולן שינה את התרבות הישראלית, אין שום ספק בזה, הדר, את איתי בעניין?
לגמרי, את יודעת לי לכמה אשכנזים הייתי צריכה להסביר את זה השבוע, זה היה גם בלתי
מוסף. בטח, כי את עובדת בארץ, במוסף, מאמי.
וגם לומדת בגילמן.
וגם לומדת בגילמן.
לא בסדר.
והבעיה, הרבה פעמים, עם סמלים של מאבקים, של דיכויים, כמו המאבק המזרחי, זה שהאנשים האלה מסרבים להישאר רק סמל. ראינו את זה בכל אחד מזוויתו ובעניינים אחרים לגמרי, לגמרי, לגמרי. ראינו את זה גם עם מירי רגב בתחומה, אפילו עם מאי גולן, למרות ששם אולי זה סיפור אחר. כן, אז איך נשאר עם העריצה של אייל גולן?
זה פשוט לא מעניין אותם. כאילו, זה פשוט באמת לא מעניין אותם. הם גם...
הדחקה?
הם מצד אחד קוראות לתאי שקרנית. ומצד שני אומרות, בסדר, אבא שלו היה לו בסדר, חברים שלו היה, לא, היו לו בסדר.
הוא נקלע לסיטואציה, זה מבחינתם.
היה לו עשה שום דבר פלילי. כן. מעלים שוב את הפרשה הזאת אחרי 10 שנים, אחרי שזה נגמר, כי הבנות האלה רוצות כסף. וזהו, זה כאילו, זה גם איזשהו קונצנזוס כזה, זה פשוט תלוי באיזה צד אתה נמצא של האלגוריתם. כאילו, אני לא מרגישה שזה קולות נישה. זה פשוט כשאתה בעד, אתה נגד אייל גולן, אתה רואה תגובות נגד אייל גולן, זה מעלה לך אותם ראשונות.
ודיברת איתן. הן מאמינות, זה כאילו תשמעי, מאוד מאוד קשה, נראה לי, להאמין לעצמך ברגע הזה, לא? בלהגיד, זה לא... זאת אומרת, האם הן נשמעות לך, הן מצטטות את דף המסרים מהרשת של למה להיות בעד אייל גולן, כל העמדה הגברית הרגילה, והן מדקלמות אותה, או ש...
זה לא עמדה גברית, רוב התגובות המוחלט זה נשים.
אני יכול להוסיף רגע עוד משהו, כי את חושבת שיש כאן איזה משהו מהונדס. אני לוקח את זה גם כן רגע לענייני נתניהו. כי לפעמים יש צד שמסרב להבין איך הצד השני לא חושב כמוהו. ואז מה אתה עושה כדי קצת לרדד את הצד השני?
כדי לעשות סדר בראש.
זה כאילו לעשות סדר. זה לעשות את הצד השני רדוד יותר. ואתה אומר, הצד השני כה רדוד שהוא מושפע יותר בקלות. עכשיו, אני רוצה להחליף את זה רגע במשהו. ולהחליף את זה במילה אהבה.
Okay.
יש משהו באהבה, שאתה אוהב, שאתה אוהב באמת. אתה אוהב אדם, אתה לא יכול לשמוע שהוא עשה דברים לא בסדר, גם אם יראו לך את ההוכחות, וגם זה, אתה תרגיש בפנים, אתה תרגיש שמישהו מחפש אותו, שמישהו עושה לו עוול, שמישהו מהנדס את זה ככה, שרוצים שאני לא אוהב אותו, ורוצים לערער את האהבה שלי.
מעניין. כמה הדר את חושבת שאייל גולן, המשמעות שלו על ההשפעה על התרבות הישראלית היא משמעותית?
מאוד, מאוד. אני ניסיתי אתמול להסביר את זה, כי אמרתי, אין שום אומן שדומה לזה. אמרתי למישהי בארץ, כאילו, אי אפשר לבטל אותו, כי עצם זה שהוא יכל לעשות את הדברים האלה, זה שהוא יכל לבנות סיסטם כזה, זה בגלל שהוא על אנושי במובן הזה.
למה? ראינו מושיקו מור השבוע מואשם בלי ש...
אבל זהו, מושיקו מור לא יצא מזה אותו דבר כמו אייל גולן, כי חלק
מה...
זה שאייל גולן כל כך חזק, זה מה שמאפשר לו לעשות את זה, ומה שמאפשר לו לבטל אותו, זה אותו שורש, זה אותו גרעין.
אני מרגישה שחלק מהמהפכה הגדולה שאייל גולן עשה, מובן שהיא ברמת המוזיקה, אבל חלק ממנה היא גם בזה, שלמיטב הבנתי, או הזיכרוני, הוא הזמר המזרחי הראשון, שהיה חתיך בעיני קונצנזוס. וזה חתיכת צעד קדימה, בעולם הקרטני שאנחנו חיים בו. ואני חושבת שבזה הוא גם, מה זה שילם את המחיר? הוא היה נורא והיום, כן? אני כמובן לא מגנה עליו בשום דרך. אבל הוא היה הראשון שהיה מותר להגיד את זה עליו איכשהו.
אני לא הייתי עם תודעה, אז אני לא יודעת.
נו, אז מה? ממתי אתמול הייתי עם תודעה?
אני איתך.
להגיד זה כבר זה. כן, לא יודעת, כאילו, גם מה שאני...
אתם מכירים עוד זמר מזרחי שיצא עם מלכת יופי? בזמן השיא שלו?
אני, אין לי את המדדים האלה, אבל אני בטוח שיש וקטורים כאלה.
אוקיי. יכול להיות שאני טוב זה.
וואי, ממש יגיד שכזה מין... מה שאני שומעת ממלא מעריצות, וגם אני רואה מלא באינטרנט, זה שזה בן אדם עם קשר אישי עם מלא מלא מעריצות שלו, עכשיו שהוא מחבר, להסביק כאילו את הפרשה וזה. כאילו, ממש יש מלא מלא מעריצים ומעריצות של אייל, שמכירים אותו אישית, שפגשו אותו וזה, הוא ממש כאילו דואג לטפח את הדבר הזה, כאילו יש כזה...
קשר עם הבוחר.
ממש, קבוצות מעריצים שנכנסות לה מאחורי הקלעים קבוע, שמקבלות כרטיסים קבוע, כאילו, מגיע להופיע בחינם בשביל דברים מסוימים, כאילו מאוד, מאוד מאוד פרסונלי, כאילו שלא שמעתי על אף אמן אחר בסקיילים הרבה יותר נמוכים, כאילו.
כן. אז זאת אומרת שיש לו איזה קהילה, והקהילה הזאת גם שומרת עליו עכשיו,
ברמות,
בתוך הדבר.
לא, יש פתיום.
אבל יש גם דברים אחרים, הקהילה הזאת גם יודעת להגיד משהו חדש בעקבות הדבר המדהים שטאיסי עשתה, ונון אגב, לא לבד, כן?
לא, זה באמת, צריך להבין שאנשים לא רואים את זה כמונו, והם פשוט אומרים, אייל לא עשה שום דבר פלילי, אין שום סיבה, הוא יצא זכאי, שוב, זה לא נכון, אבל כאילו הוא יצא זכאי, למה ממשיכים להציף את זה, ואז כאילו יש את המחמירים שאומרים, זה בגלל שהוא מזרחי, ויש אנשים שאומרים, הם רוצות כסף, אבל כאילו, אין פה...
אבל כן ראינו את מאיה בצלאל, כן ראינו את אופירה אסייג, כן היו תגובות.
לא ראינו אף משפיענית ראויה, אופירה אסייג כבר הייתה נראה לי בפוזיציה הזאת קודם,
כן,
אף משפיענית ראויה לשמה, אף משפיענית עם מעל 50K, כאילו, 100K, לא אמרו שום דבר, לא... אני, כשאני רוצה לדעת מה עם ישראל חושב, אני נכנסת לאינסטגרם של אדל בספלוב, כאילו, כי היא בעיניי איזשהו...
היא הוויינט שלך.
כן, כי אני אומרת, אני, וואו, אני קוראת מתחת לרדאר, כי כולם משתפים את זה לסטורי שלהם, ואז אני לא מבינה למה ביבי נבחר. כאילו, זה אסור להיות בתוך התודעה הזאת, אז תמיד צריך להיכנס לחלק באינטרנט שבו, כאילו, אתה מבין שדברים הם... אפילו לא התגובות לכאן 11, אני לא נכנס לתגובות לכאן 11, נכנס לתגובות בישראל בידור. ו... אף משפיענית לא אמרה על זה שום דבר. משפיעניות שהן מגה, לא יודעת, פמיניסטיות וזה, ואומרות את הדברים שלה, שישתפו כל דבר לגבי, לא יודעת מה, אלימות בגנים ודברים כאלה, את מבינה כאילו כזה.
את לא פמיניסטית מאלימות בגנים.
לא, אבל אני אומרת שכאילו מין, כשיש קונצנזוס, הרי אלימות בגנים זה הכי קונצנזוס, כי אין, אין צד שני לזה.
ברור.
ואז הולך וכאילו נהיה יותר ויותר שמאלה. תאיסיה? היא לא בעמודים של בנות שמשפיעניות, לא בעמודים של בנות שהיו באח הגדול, בהישרדות, שמוכרות קופונים, לא, מאיה קיי לא העלתה על זה שום דבר.
אני רוצה להגיד אז שאולי גם צריך עוד יותר לתת כבוד לבנות האלה, לנשים האלה שיצאו עם כל כך הרבה אומץ, כל כך הרבה אומץ, וגם להפריך את הדבר הזה של הן רוצות כסף.
יער פה רוצה רק להגיד לך שקרן שחם כן אמרה.
אוקיי.
והיא כן משפיענית ראויה.
אוקיי.
אז בבקשה, מוסף הארץ, לא מוסף הארץ, יער גולדבר, שתגידי להם. תנתקי להם את הטלפון. תקשרי למוסף, תגידי את ביי. תחזרו אליי.
מוזר, זה מסרים סותרים.
כן, לא יודעת איך לעשות מסע ומתן.
כן.
תגידי, איך זה הסתיים לדעתך הסיפור הזה של יער גולן?
אני חושבת בבלומפילד
הבא
יש
סולדות. כן?
כן.
ובבלומפילד אחר כך?
גם. אם בראשון יש סלדות, למה שבשני לא יהיה?
כי הראשון זה הצהרה, והשני זה... אבל אתם אומרים...
כן.
יש את זה, ימשיך להיות את זה.
טוב, עכשיו אני אקח ממש איזה לונג שוט זה, מסוכן.
כן.
כשיצא האפשרות שמייקל יופיע...
מייקל ג'קסון.
כן, ב-O2. זה היה הרי כבר די סולד אאוט כל ה-O2. אני הייתי בין הראשונים... שנורא נורא רצה להיות שם. נורא רצה להיות שם. עכשיו כבר אנחנו ב... מה זה בעידן שכבר ידענו? כבר ידענו הכל. הכל.
זה אחרי הסדרה?
זה אחרי, זה לא נברלנד, זה לא אחרי נברלנד, אבל כולם יודעים הכל. הכל קרה כבר. הוא היה בבחרן, הוא היה בזה, הוא הסתתר.
הוא היה אמור לעשות שבועיים של הופעות, אני חושב.
אני יודע, בטח.
Back to back באוגוסט. כן,
בלונדון. ואני הייתי הראשון. אולי לא הראשון, אבל הייתי בין השנים. אני לא יודע מה זה אומר עליי. אני לא יודע. אני רוצה להודות רגע במשהו.
כן, כן.
ההפרדה הזאת בין...
גם בוא נזכיר שמי שהולך להופעות, הוא איננו אנס.
בדיוק. ההפרדה בין האומן לבין הזה. לא יודע מה להגיד.
עכשיו את העניין הזה עם קווין ספייסי שהגיע לארץ, וכל בוגרי ניסן נתיב,
אבל זה אחרת להזמין אותו, וזה אולי טענות כלפי ניסן נתיב. אבל אם אתה שומע מוזיקה שאתה אוהב...
זה גם מי שבאו לשם, חטפו על הראש.
זה יש, אנחנו עושים איזושהי העדפה ב... Who do we cancel, ומי אנחנו... לא מבינים למה לא canceled.
נכון.
כי זה גם לא הטעם שלנו. אם זה גם לא הטעם שלך, וגם צריך להיות canceled, אז איך הוא לא canceled?
ברור. זה הכי מרתיח. כאילו, אנשים שלא שמעו אייל גולן מעולם, אומרים לעשות אייל גולן.
בדיוק. ולכן אני חוזר לעניין הזה של אהבה. אם תחליפו את זה בראש, לפעמים, לא יודע, אולי זה יקל עליכם להבין את הצעד השני, איזשהו צעד, כמה שזה... נראה לכם מוסרית קשה ונורא, לפחות תבינו משהו, לא יודע, אולי.
לא יודעת.
אוקיי. אדר חזן?
עוד לא, עוד לא בא לי להבין.
סיכום לדבר הזה?
תצא הכתבה ולא יהיה לך ברירה.
לא תהיה לי ברירה.
אני אתן את זה, כאילו מישהי, אני אומרת לה, מה יגרום לך לא לאהוב את זה, מה יגרום לך לא לתמוך בו, והיא אומרת שום דבר. ואז זאת אומרת, ואם הוא ילך להפגין בקפלן, והיא תגיד, אני אשרוף אותו, אני כבר לא אמרת אותו.
באמת?
כן, כן, כי יש לי כמה מרואיינים שבאמת הוא יכול לגנוב, הוא יכול לרצוח, הוא יכול לענות, אבל אם הוא יפגין
בקפלן. עד קפלן.
באמת? וואו. איזה נקודה.
כן, הוא בטח, זו החלוקה.
וואו, וואו. איזה נקודה.
אדר חזן, הארץ, אנחנו כמובן נקרא. שיהיה לכם מעולה.
יום טוב.
תודה רבה. ביי. שמעי את הדבר היפה הזה.
שיר הזחל.
יפ.
יום אחד ראיתי זחל מתעטף לו בשמיכה. שאלתי את אמא, מה זה? גולם היא ענתה. לפעמים רוצה הזחל להסתדר מן העולם, אז הוא מתכסה מעל הראש וברגע נעלם.
מוני מושונוב.
הלכנו הביתה וזלגה לי דמעה. לאחרונה מסביבי העולם השתנה. אולי גם אני רוצה פתאום להיעלם לתוך בועה. ואם אזמין את אמא זה יהיה נפלא. אולי גם אני רוצה פתאום להסתתר מהעולם. ואם אזמין את אמא יהיה צפוף אבל מוגן. אמא ואני בגולם עם פנס בחשיכה. שאלתי את אמא, מה יהיה? סבלנות היא לחשה. לפעמים רוצה הזחל להסתתר מן העולם, אז הוא מתכסה מעל הראש וברגע נעלם. לפעמים רוצה גם ילד מעלם בתוך בועה, להתכסות מעל הראש עם אמא בשמיכה. בתוך שמיכה.
שומעים שזה רכטר. תוך שנייה. כל כך יפה, יוני רכטר.
חוץ נושבת רוח, אולי בכלל סופה. אני ואמא מתחבקים עמוק בתוך ציפה. הגולם הוא בטוח, הגולם הוא חזק. ועכשיו כשיש שוב שקט, פתחנו סדק דק. הגולם הוא בטוח, הגולם הוא חזק. ועכשיו כשיש שוב שקט, פתחנו סדק דק. יצאנו מהגולם והשמש כבר עלתה. שאלתי את אמא, מה עכשיו? פרפרי לי ענתה. עכשיו הגיע הרגע לצאת אל העולם. נעוף יחדיו לאבא וזה יהיה מושלם. עכשיו הגיע הרגע לצאת מהבועה. ואולי ניתן לאבא גם קצת מן השמיכה. יום אחד ראיתי זחל מתעטף לו בשמיכה. יום אחד ראיתי זחל מתעטף לו. יום אחד ראיתי זחל. יום אחד ראיתי.
זה שיר הזחל. ותת הכותרת של זה, זה שיר לילדים בטראומה.
ואנחנו שמחים להגיד, בוקר טוב לתום ווליניץ.
שכתב.
שהוא במאי ומחזאי, וכתב את השיר הזה.
כן, מה העניינים, תום?
תשמע, בוקר טוב, תום. הפתרון לכל זה תכלס מתחת, עם אמא מתחת לשמחה.
זו הנקודה.
אגב, אולי הם גם היו עושים שיחות כאלה, אלה נוסעים לקטר, אלה זה, הכל מתחת לשמחה, ואימא של כולם גם שם.
וואו.
תשמע, יש מצב, את זה לא ניסינו עדיין. יש מצב שזה היה עושה פריצת דרך.
אז ביום השני למלחמה...
שנייה רגע, אם מאזינים לנו עכשיו, אי שם בחדרי המסר נותן, אנחנו מוכנים לצפק מיטה,
ואת אימא שלנו.
מיטה מוכנית שמיכות. סליחות של רדיו תל אביב.
ואת אימא שלי אישית אני גם מביאה לשם.
זה לא לעניין. זה ממש לא לעניין.
אם אתה רוצה, תום, תצרף גם את שלך, גורי.
לא, חבר'ה, בואו תפסיקו לצרף אימהות.
אוקיי.
בואו נדבר על
שלה. בלי להזורים.
בדיוק.
בלי להזורים. עוד איך אני אוהב לפתוח הרעיונות,
שבעיקר. ואנחנו ראית, אנחנו לא אומרים כלום.
לא, אני וגורי באותה
קאט. תכף אנחנו נגיד, אבל...
שיר הזחל הזה...
כן,
זה... לא, מה אתה מתנצל? אני מנסה רגע למכור את המוצר רגע אמיתי. ויש כאן משהו ש... שחשבתי עליו הרבה, על העניין של איך אנחנו מטפלים בדור שלם של ילדים שעברו דברים מטורפים מהשבעה באוקטובר. והשיר הזה הוא כל כך מתוק, ויחד עם זאת הוא ממש 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 עושה איזה סדר בדבר הזה שנקרא מרחב מוגן.
למה, כאילו, כמה אתה חושב שזה הדבר שאנחנו הכי צריכים עכשיו, בהקשר הזה של ילדים, ובהקשר של איך עוברים את התקופה הזאת בלי לצבור 2,000 צלקות?
אז קודם כל, אי אפשר בתקופה הזאת לא לצבור לדעתי 2,000 צלקות, השאלה אבל איך מטפלים בהם ומתמודדים איתם, כי אתה יודע, צלקת זה אם זה משהו שמטפלים בו בזמן, אז הוא יהיה פחות נורא בהמשך, הוא יהיה, אבל יהיה פחות נורא.
כן.
ויהיה אפשר מה שאפשר לזה. עכשיו, אני ביום השני של המלחמה שמעתי הרצאה של מרב רוט שסידרה לי במוח מה זה הדבר הזה שנקרא טראומה.
למה הלכת בכלל להרצאה ביום השני של המלחמה?
לא, היום השני של המלחמה ישבתי, הלכתי בבית מצד לצד את מרב רוט, אני מכיר דרך נטע רוט שביום השני
דיברתי אותה,
שזה הבת שלה, שביום השני שאלתי את נטע, תקשיבי, אולי תיסי עם בזוג שלי ועוד חבר שלי שהוא מטפל, תיסו לבארי. היא עלתה איתם לאוטו ונסע. בדוק של עברי זה בסוף, אבל היא נסעה לבארי ונשארה שם חודשים אחר כך.
כן,
וככה גם אתה. התחברתי למרב, שעשתה לכל המתנדבים האלה איזה הרצאה של מאיפה מתחילים בכלל, גם למטפלים וגם בכללי ליוצרים, אנשים שהולכים לפגוש את האוכלוסייה הזאת של
בארי, כן.
כן, כן. ואז היא אמרה ככה, היא אמרה, טראומה זה התעקעות של הזמן בעבר. כלומר, הזמן נוצר, מה שהיה הוא מה שעכשיו והוא מה שיהיה לתמיד. היא אמרה, אנחנו צריכים להזכיר לכולם על הדינמיות. לספר שהיה פעם דברים שהיה בהם קושי, וההתגברות, פעם הייתי מאוד חולה, אבל היום אני בריא. פעם הירח נפל, עכשיו במקום, פעם הייתה קורונה, אבל תראו עכשיו, זה אחר כך, וכמו שגם רב אמרה לתושבי בריא, בהכנו שנית המלחמה,
כן.
פעם הייתה שואה, היא הייתה נוראית, היא עברה, אנחנו התקדמנו. ואז בעצם, אנחנו בתור סטוריטלרים, התפקיד שלנו זה דרך סיפורים להזכיר שאנחנו נעים קדימה, ועוד יש לנו הזדמנות לפעול. מה שהיה הוא לא מה שיהיה, אם זה מה שקרה, זה לא מה שיקרה.
זה לא קבוע. המצב הוא לא קבוע. גם אם אתה עצוב, שבור, מקולקל, אתה מקולקל עכשיו, זה לא אומר.
ודברים זזים כמו שהם זזו, וצריך להאמין בזה. וזה בגדול גם מה שניסיתי בשיר להצליח לעשות.
זה נכתב לך ברגע?
תראה, זה היה לכתוב את זה ביום השני של המלחמה. זאת אומרת, ישבתי רגע שנייה קודם עם המאפיינים, ואמרתי, אני עכשיו כותב שיר שזה מה שהוא עושה. ואז חשבתי, מה יעביר מחזוריות? ומה יעביר את הדבר הזה של רגע, איך
טרנספורמציה, ואזור בטוח, וכן.
עכשיו, אני יכול להגיד
כמה פחדת? כן, סליחה, תמשיך.
לא, אני גם בשיר שהדימויים שלו, תחשבו לכתוב על ילד ואמא מתחת השמיכה בשביעי באוקטובר, היה לזה דימוי, זה עוד היה כשעוד היו ילדים בשמיכות בבארי, ואחר כך היה ילדים בשבי, והיום, באזעקות שבוע שעבר, אני רואה את זוגתי עם הבן שלי בלילה, מתכסים בשמיכה במקלט עד שזה יעזור, והם יוכלו לחזור לישון. והתחלתי לבכות, זה היה אמרתי, אומייגאד, זה בדיוק.
וביקשת תמלוג כמובן, זה אתה כתבת את זה קודם בוודאי, כמה היית לחוץ?
רק אני אגיד, אני בן אדם טוב ממנה, אני לא ביקשתי, מייתר ושווה מקלט
בוודאי, ומהילד, מהילד גם יש חיסכון לכל ילד ובוודאי, תגיד כמה היית לחוץ להתקשר ליוני רכטר עם זה? כאילו כמה נרגש מדי לחוץ כזה בחרדה
לחוץ,
איך מרימים טלפון ליוני רכטר? מה אומרים?
אני, לשמחתי, וגם לשמחה ולעצב, זה היה בשבוע הראשון של המלחמה. זאת אומרת, גם לדבר עם יוני רכטר, זה היה שיחה עניינית. כאילו, שאלתי לו, זה השירים, אם בא לך להלחין משהו, תבחר לך להלחין.
וואו.
ולומר, בסדר גמור.
זה, למחרת הוא כבר קם עם לחן.
למחרת הוא קם עם לחן, ועדיין זה היה מרגש, זה היה כלום, וזה היה שבוע. תחילת המלחמה, לא היה כל כך רגשות כאלה.
כן, אני
מבין. ומיד התחלנו לעבוד ולחפש אנשים, כלומר, השיר הזה הוא נולד כמשימה, הלוואי יכולתי לפגוש את יוני ברגע אחר, ואולי זה שיר שמדברת, מדבר, לא יודע, נושאים...
זה משהו אישי ונבחי הנפש, כן.
אבל אז האישי היה כל כך קולקטיבי באותה תקופה שזה כבר...
אני מאוד מבינה את זה. איך זה שמתגייסים למשהו, אז אתה יכול באמת להרים טלפון לנשיא גם אם יש צורך.
כן, ואז גם, אתה יודע, התקשרתי למוני, כאילו אנחנו חברים
כבר הימים. מוני, מה המצב? תחזור אליי.
אנחנו עושים את זה לפה, כאילו, כן.
הם היו חמודים אליך? חשוב לי לדעת.
זה בחירה מצוינת ששני אנשים באמת שהלב שלהם כל כך בחוץ. וזה מאוד מאוד יפה, תום. ואמרת גם שיש עוד שירים, אז אני מחכה לשמוע את כל הדבר הזה.
אז אתה באת תלחין, כי שאר שירים לא כל כך צלחו.
אני יכול להלחין, אני לא יודע אם זה יהיה טוב.
חייבים כלי נגינה כדי להלחין?
בדיוק, הנה, זה כבר מחמיר, השיחה.
גורי, מה עם איזה דיסק פאנק נגד הטראומה?
וואו. אתה מפתה אותו עכשיו.
אתה יודע שזה סתם מפתה אותי? לי לקח הרבה זמן עד שהצלחתי לשמוע שוב פאנק ודברים דווקא כלילים. הייתי בהתחלה, המוזיקה שרתה אותי מאוד כדי להוציא את כל הבכי החוצה. זה היה התחלה.
ושיר הזחל, זה עוד אופציה, לבכות בה, אבל לבכות טוב.
כן, אבל גם עם הילדים וזה.
שיר נהדר, תום, ממש ממש יפה.
אני אגיד, לכל מי שמאזין לנו, זה באמת שיר עם נשימה, ואני ממש אשמח שאם, אני אגיד, אנחנו עברנו את זה לגן ילדים שלנו, וכבר שומעים את זה, ובמחלקת טראומה בשניידר כבר משמיעים את זה לילדים, לא טראומה כזאת.
כן, אנחנו יודעים.
אבל כאילו, זה שיר משימה, ובאמת מי שהאזין, וזה נגע לו נורא עצמה, שיר הזחל, תעבירו את זה לילדים ולהורים, ושיהיה להם את זה כלי, אני נורא עצמה שזה יגיע.
תום וולינס, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה, תום.
סוף שבוע נעים.
תודה רבה לכם, אני ממש כיף.
שבת,
לא היינו צריכים לעשות אבל גילוי נאות? זה לא הזמן להגיד גילוי נאות?
לא. לא.
אוקיי, אז דליק, טוב.
לא, מיד אחרינו, מבזק עיריית תל אביב יפו.